אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 543 את מאמר למד ג' בשמעתי. אנחנו נתחיל בדיבור המתחיל ובאמת יש לדעת. ניתן למצוא את החומר באתר, לשלוח את השאלות שלכם לקו.coil, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. אז אנחנו בתור ב' ובאמת יש לדעת. ובאמת יש לדעת מה שנדמה לאדם דברים שהם בסתירה להשגחת טוב ומיטיב, הוא רק בכדי שהאדם יהיה מוכרח להמשיך אור עליון על הסתירות, בזמן שהוא רוצה להתגבר על הסתירות. אחרת אי אפשר לו להתגבר, ושזה נקרא רוממות השם יתברך, שממשיך בזמן שיש לו הסתירות, הנקרא דינים. כלומר, שהסתירות יכולים להתבטל אם הוא רוצה להתגבר עליהם, רק אם הוא ממשיך רוממות השם. נמצא שהדינים האלו הם הגורמים להמשכת רוממות השם, שזה סוד מה שכתוב, וישלך אדרתו אליו.
זאת אומרת, שאדם נמצא בעבודה, בהגיעה, הוא לומד, הוא הולך ללמד, הוא נמצא בכל מיני פעולות בקבוצה, מארגן, מוסיף, ממש עייף מכל המאמצים, וכתוצאה מזה באות לו השאלות. נו, מתי, איך, למה וכן הלאה, ושאלות האלו אין עליהן תשובה. כמו שכתוב, עד שלא תמלא את השעה. ואז הוא מבין שחסרה לו אולי כמות ההגיעה, איכות ההגיעה, העיקר הגיעה באיכות. אבל איך לעשות זאת? כש בהרבה מקרים הוא נמצא בחוסר אונים ולא יודע לעשות מה לעשות, לפעמים באים לו זמנים שהוא לא מסוגל לעשות כלום ונשאר כאיזה בטל, וכאן הוא מתחיל להרגיש שאם אין לו חשיבות, המטרה לא יכולה להתקדם. כי מה שמתקדם, אולי מתקדם שככה חברים לוחצים עליו, שלא נעים לו, שאין לו ברירה מכל מיני סיבות. אבל לא שזה ברור שהגדלות הבורא, לעשות נחת רוח לו, שזה לגמרי מנותק ממנו, מהאדם, שזה ימשוך אותו. זאת אומרת, הוא נמצא כאן במצב שמתחיל לעשות בירור, שבאמת, מה מניע אותי? אגו שלי, נו, מה לעשות? אבל יחד עם זה, לפחות משהו, אגו שלי כלפי בני אדם, אגו שלי כלפי עצמי, שיהיה במשהו קשור למטרת הבריאה. שלפחות אני אגואיסט, אבל אגואיסט שנעול על הכוח העליון, על הבורא, ולא על הסביבה, לא שהם מחייבים אותי, אלא הבורא שיחייב. לא שיחייב אותי על מנת להשפיע, לא, זה כבר דרגה מאוד גבוהה, שזה כבר, אבל לפחות משהו שיהיה בקשר לאמת. ואדם מתחיל לראות את כמה ש... אמנם שהוא עושה הגיעות הרבה, בכל מיני כיוונים, הכל מה שצריך, משתתף מכל, בכל וכל מה שיש בחברה, וממש סחות. אבל הסיבה לכל העבודה הזאת קשה, היא סיבה לא נכונה. המטרה שהוא עכשיו רואה, שכך מתאר אותה, היא מטרה שהיא לא רוחנית, ואז מתוך זה מגיע לו כבר החלטה. אבל זה אחרי ידיעה קשה מאוד, שהוא לא נותן לעצמו לנוח בשום צורה. אז הוא מגיע לחשבון אמיתי. וחשבון לא נעים, אבל הוא מבין שחייב לתקן את עצמו ולהמשיך. וכל פעם ככה בתיקונים, בתיקון הקו. כן.
שזה סוד מה שכתוב, וישלך אדרתו אליו. היינו שאחר כך היה מייחס כל האדרת שיער אליו, היינו אל השם, כלומר שראה עתה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האדרת הזו, וזה היה בכוונה כדי להמשיך אור עליון עליהם.
עליהם, זאת אומרת על הדינים, על כל המכשולים, על כל הבעיות, אכזבות, קושי שהיו מתגלים. עכשיו, מתוך המצבים האלו הקשים, הוא רואה שדווקא אותה אביות, אותה אותם הטענות, אותם התגברויות, מצבים של מאבק הפנימי, חוסר שביעות רצון, כל הדברים האלה שהם מתגברים, הוא רואה שדווקא בזכותם, עליהם, אפשר לגלות את גדלות הבורא. היא באה דווקא מתוך זה, כמו שנאמר על הפרו, כן, כשבורא אומר על הפרו, שבזכות שאני הכבדתי את ליבו, על ידי זה אני אגדל. אני אגדל בעיניך. כך הוא אומר למשה ולעם ישראל. שאין ברירה, חייבים כלי יווה, אכזרי, קשה, מיואש, ואז על ידי זה מתגלה גדלות הבורא. וכאן כאן הבעיה, האם אדם לא נותן לעצמו אפשרות קצת לברוח, להגיע לאיזו הקלה במאמצים בדרך, ואז הוא מושך את הזמן ולא מגיע לדינים הקשים שעליהם מתגלה אדרת השם. זה עם כל אחד קורה, אבל צריכים ללמוד בזה ולעשות כל הפעולות שאפשר נגד ההייתה הזאת טבעית, שהיא באה עם הרבה תירוצים.
אולם זה יכולים לראות רק אחר כך. היינו לאחר שכבר זכה להאור השורה על אלה הסתרות והדינים שהיו לו מתחילה. כי הוא רואה שבלי השערות, היינו הירידות, לא היה מקום לאור עליון שישרה שם, כי אין אור בלי כלי.
כי אור העליון הוא דווקא נתפס, כן? באותם איך להגיד? שקעים האלו, איך להגיד? נו, בורות כאלה, כל מיני, שם הוא נתפס. דוק זה כמו שיש לך קיר חלק, שאתה לא יכול, כאילו, ויש עם כל מיני כאלה, אה? זדקים, מה? נקבים, עוד מה? גומות. נכון, גומות זה כמו לשער יש גומה, כן. זהו, אז יש לך כאילו במה לטפס. אז אור העליון יכול להטפס בזה, אחרת זה מאוד חלק, אין במה. זאת אומרת, השינויים האלה בתוך האדם, גם בגודל הרצון, גם מאופי הרצון, גם באכזבות עד כמה שהוא נפגע ונשאר, נפגע ודורש מזה גדלות המטרה. אז לפי זה יש שם את הרגשת הדינים. דינים הם מורגשים על פני גדלות המטרה. נו, וכמה שמטרה היא יותר מבוררת באיכותה. זאת אומרת, או שזה גדלות הכלי או גדלות האור? זאת השאלה. כי אנחנו בדרך כלל הכי קשה לנו לחשוב על לעשות נחת רוח לבורא. כי אז מתגלה החושך בעניין זה, עד כמה שאנחנו מנותקים ממנו, עד כמה שלא מרגישים אותו, כי זה האביות, הדין הגדול כדי לגלות אותו, אז הוא מתגלה ממש כניתוק מוחלט, ולא ברגש, לא בשכל, לא בכלום, שאין לי בזה שום עניין. אני מוכן להיות קשור לכל האנושות, אני מוכן להיות בהבנה, בהרגשה כלפי כלי, מה שנקרא, אבל לא כלפי האור. וכאן מתגלה לי באמת תביעה אמיתית, איפה ומה הוא ואיך אני מתאר אותו, עד שכלי הזה מתוך החושך מתחיל להתארגן בצורה כזאת שכבר נעשים בו ההוויה עם המילוי. ואז אדם מתחיל מתוך זה להבין קצת מה הוא מושג של הבורא, כדי לשייך את עצמי אליו, ואולי אפילו לחשוב על דרגה הבאה, זה כבר לעשות נחת רוח, לא, מה זה לעשות נחת רוח, לא זה, אבל מתוך זה זה בא. טוב, נו.
לכן הוא רואה שכל הרוממות השם התברך שהשיג, היה בגלל השערות והסתירות שהיה לו. וזה סוד אדיר במרום השם, כלומר שעל ידי האדרת זוכים לרוממות השם.
ואי אפשר ודאי בלי חיזוק הקבוצה, בלי עבודה שזה גם אחרים מבצעים, ואפילו לא מדברים על זה, אבל אנחנו קשורים הרי זה לזה. אז בזה האדם מתחזק ויכול להמשיך. לאגר את הדינים הללו לכמות ואיכות מספקת לגילוי גדלות הבורא. עוד לא הבורא, אלא גדלות. ואחר כך רואה שזה לא דורש יותר. מתי הוא מתחיל לגלות את הבורא? מתי שדורש רק גדלות שלו. לא הכירות, אלא גדלות.
וזה סוד רוממות כל בגרונם. כלומר שעל ידי הגירעונות בעבודת השם, זה גורם לו שירומם עצמו לעלות למעלה. כי בלי דחיפה, האדם מתעצל לעשות תנועה. הוא מסכים להישאר במצב שבו הוא נמצא. מה שאין כן אם הוא יורד למדרגה יותר נמוכה, מכפי שהוא מבין, זה נותן לו כוח להתגבר ולמצא. שאינו יכול להישאר במצב כל כך גרוע. היות שהמצב שבו ירד, הוא לא יכול להסכים להישאר כך. לכן הוא מוכרח כל פעם להתגבר ולצאת מהמצב של הירידה. ואז עליו להמשיך רוממות השם. זה גורם לו להמשיך מלמעלה כוחות יותר גבוהים, אחרת הוא נשאר בתכלית השפלות. נמצא שכל
זאת אומרת, פעם... זאת אומרת, הוא כבר מתקדם על ידי הבחן מאוד מאוד ברור, שכל הזמן מתחדד יותר ויותר, זה רוממות השם. זאת אומרת, שלא דורש שום היכרות אחרת עם הבורא בכלום, רק הכוח הרוממות. זאת אומרת, הכוח שייתן לו אפשרות להתקדם יותר לדביקות. לבצע פעולות השפעה יותר ויותר, שלא תלויות בשום אבחן, בשום גורם אחר חוץ מרוממות. זאת אומרת, רק שיהיה בעיניי, רק שיהיה במוחי, רק את זה, שזה הכי גדול. כל האבחנות אחרי הכי גדול אני לא רוצה, שזה יהיה כבר כמין תירוץ למה אני עושה בשבילו. אלא רק דבר אחד, או הגדול. זהו. זה נקרא אמונה תאורה, שאין לה, או, לא שהוא מכיל אותי, ולא שהוא מביא לי בריאות, ומנוחה, וחיים טובים, וקשרים לאנשים, וכולי וכולי, והצלחות, כלום, דווקא על כל הגירויים האלו, כן? על כל החוסר הצלחה, על כל החוסר הדברים, על זה שלא נותן לי כלום, ומתגבר יותר ויותר פרו, וכל האכזבה וגדולה וחושך, אבל אני מבקש מכל זה רק דבר אחד, גדלות. זאת אומרת, כוח לעבוד בשבילו. ואז מתגלה יותר ויותר, בהתאם לזה, כוח התחייה לאגו שלי. וכאן האדם פותח את השתי קצוות. מה שמרגיש בתוך רצון לקבל, ומה שמרגיש מהכרת הגדלות. ששניים הם הפוכים זה מזה. כן?
נמצא שכל פעם על ידי השערות הוא הולך ומגלה את רוממות השם, עד שהוא מגלה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הנקראים י' ג' מידות של רחמים. וזה סוד, ורב יעבוד צעיר. וכמו כן רשע יכין וצדיק ילבש. כמו כן ואת אחיך תעבוד.
זאת אומרת, כמה שישנם יותר שערות, סוער, ולפי הבנות ורגשות לגמרי לגמרי לא מקובל על הרצון לקבל כל הדינים הללו, אבל דווקא מעליהם הוא מתקין את הגדלות הבורא, אדיר במרום השם, שהמרום הזה נבנה מתוך השערות, וכך הוא בונה בתוכו שתי הבחנות ההפוכות, שביניהם נמדדת נפח של הנשמה. שדווקא בזה היא מתגלה.
זאת אומרת שכל העבדות, היינו הסתרות שהיו, שהם היו נראים כאילו מפריעים לעבודת הקודש, אלא שהיו עובדים נגד הקדושה. רואים עכשיו בזמן שזכו לאור השם, השורה על אלו הסתרות, רואים להפך, שהם היו משמשים להקדושה. כלומר, שעל ידם היה מקום שהקדושה יכולה להתלבש בלבושים שלהם. שזה נקרא רשע יכין וצדיק ילבש.
רשע זה כל הירידות שלו, כל האכזבות, כל אותם הרגעים שהוא תופס את עצמו, שרוצה לעשות כאן משהו לתועלת עצמו, לפי התכנון שלו הקודם, שפעם היה כך חושב, שפעם היה כך מחליט, לא מתוך ניתוק מעצמו ודבקות בבורא, וכך לאט לאט בונה את הצורה החדשה.
שזה נקרא רשע יכין וצדיק ילבש, כלומר שהם נתנו הכלים ומקום עבור הקדושה. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, זכה צדיק, נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. שפירושו שלוקח הדינים והמחשבות זרות של חברו, שיש לפרש על כל העולם. היינו שמטעם זה נברא עולם כל כך מלא עם הרבה אנשים, שלכל אחד ואחד יש לו מחשבות משלו, ודעות משלו, וכולם נמצאים בעולם אחד. זהו בכוונה, כדי שכל אחד ואחד יהיה כלול מכל המחשבות של חברו, שעל ידי זה, בזמן שהאדם עושה תשובה, יהיה הרווח מזה ההתכללות. היות שהאדם כשרוצה לעשות תשובה, הוא מוכרח להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. היות שהוא בעצמו נכלל מכל הדעות והמחשבות זרות של כל העולם כולו. וזה סוד נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. שפירושו שבזמן שהיה עדיין רשע, שזה נקרא נתחייב, שאז היה חלקו עצמו של שערות וסתירות ומחשבות זרות.
שהוא היה נדבק אליהם.
וכמו כן היה נכלל מחלק חברו בגיהנום. כלומר שהיה נכלל מכל הדעות של כל אנשים שישנם בעולם.
שדווקא הם שמוסיפים לו, אחר כך חוזרים לו מזה לצאת.
לכן אחר כך, כשנעשה, זכה צדיק, זאת אומרת, לאחר שעשה תשובה, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו, לכף זכות, יש לו חלקו וחלק חברו בגן עדן. וזהו מטעם שמוכרח להמשיך אור עליון גם בשביל המחשבות זרות של הכלל אנשים שבעולם. היות שהוא נכלל מהם והוא צריך להכריע אותם לכף זכות. וזהו דווקא כנ"ל על ידי המשכת אור עליון על הדינים האלו של הכלל. ואף על פי שהם בעצמם אינם יכולים לקבל את האור הזה, שהוא המשיך עבורם, מטעם שאין להם כלים מוכנים לזה, אבל הוא המשיך בשבילם גם כן. אולם יש להבין, לפי הכלל הידוע, שכל הגורם להמשכת אורות במדרגות עליונות, אומרים, בשיעור שגרם אור בהעליון, אז הוא גם כן מקבל מהאורות האלו, מסיבת שהוא היה הגורם. ולפי זה גם הרשעים היה צריכים לקבל חלק מהאורות ממה שגורמו לצדיקים. ובכדי להבין זה צריכים להקדים את עניין הגורלות, שהיה שני גורלות, כמו שכתוב גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. כידוע...
אני חושב שלא כדאי עלה. מספיק הרעיון ההוא. שאלות כמה ונלך לסדנה. כן, מיקרופון בבקשה.
לפי מה שלמדנו במאמר, אז כל העבודה זה הבחן. זאת אומרת, אם אני כל הזמן מסתכל וכל הזמן מבחין, אז זאת כל העבודה, אני לא צריך לעשות שום דבר אחר.
ודאי. רק הבחנות אנחנו צריכים כל הזמן לבנות.
אז למה...
וחדשות, הבחנות חדשות ויותר עמוקות, יותר מדויקות, מטרתיות, כן?
אז למה אני צריך חברה ולמה אני צריך...
איך אתה תבנה הבחנות?
אני מביט, אני מסתכל ואני רואה מה, אם יש לי מחשבות זרות, אני תופס אותם.
הכלפי מה מחשבות זרות?
אני רואה את העולם בביקורת, אני רואה בחובה, ואז אני מתקן על ידי הבחנה, אני עושה עבודה פנימית כזאת.
אתה יכול להיות בזה פילוסוף גדול, אני לא אומר שלא. אבל כל העבודה היא דווקא מהחיבור שבסביבה. כלפי החיבור הזה אתה צריך לעשות הבחנות. ואם תמצא בעולם מקום איפה שאתה הולך להתחבר ומזה לוצא הבחנות על העבודה הרוחנית שלך, תלך לשם. כן? אבל בלי ש... מה זה הבחנות על העולם? על העולם זה גולם. מה יש לי לעולם? מה יש לי להסתכל על 7 מיליארד כבשים שמסתובבים על הדשא? תגיד לי, איזה הבחנות? אתה פילוסוף תהיה. כל ההבחנות הן כלפי החיבור שאנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו תוצאות מהשבירה. וזה שניתן לנו לעשות. ועם מי אני עושה חיבור? איפה בעולם אני אמצא את זה? אם תמצא, זה יקרה קבוצה. אם אתה תמצא אנשים שהם מכוונים לאותה מטרה רוחנית, כמוך, אין? אז זה נקרא קבוצה. עכשיו, זה יכול להיות קבוצה שמלמדת, שלא מלמדת יוגה, או את, לא יודע, שם, טייצ'י, או איזה שיטות אחרות למיניהם, רוחניות, כמו שהם אומרים, פחות, יותר. אבל קבוצה אתה חייב לפי המטרה. ומטרה אתה צריך לשמוע לפי הלב שלך. האם זה בדיוק? יש הרבה חברות, אבל תמיד להתקדם למשהו אתה צריך סביבה. אתה תשב בבית ותסתכל על העולם, אתה תהיה פילוסוף. זה לא... התקדמות חייבת להיות כלפי הבחנות ששייכות לרוחניות. וזה רק קבוצה. עוד? כן.
שואל אותנו אלכס מאילת, מה קורה כשיש לך כל כך הרבה תירוצים על תירוצים עד שהאדם בטוח שהוא אנוס פטור? איך להבחין בין הדברים?
תירוצים זה אותם מגיעים לנו מהאגו שלנו, מרצון לקבל. בתת הכרה או בהכרה. וכל העבודה שלי עם הסביבה, כדי שאני אראה את התירוצים שלי בצורה ברורה יותר, ויבין שהם תירוצי סרק, שאני חייב להתעלות מעליהם. זאת אומרת שחשיבות, קנאת אהבה כבוד שאני רואה בסביבה, כל מיני דברים שהם מתקדמים ואיך שהם עובדים ופועלים, הם מוצאים אותי מהרוגע ומחייבים אותי להתקדם. זה רק על ידי התקשרות. לחברים, אם התקשרות היא נכונה, אז הוא יתחיל להרגיש עד כמה שהוא ממש מפגר. ומתוך זה יבוא כוח, מרץ, להמשיך נכון. אנחנו הולכים לסדנה.